שלום וברכה לכולם. שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
נו, ברוך השם.
קידוש השם גדול.
קידוש השם גדול. במשפט אחד, אני באמת חשבתי על זה כל הזמן, וזה מה שאני חושב גם עכשיו. כבוד השם בעולם. ממש כבוד השם בעולם. זה היה אנשים, זה היה ממשלה, מותר להגיד, שמה שהיא רצתה, זה לחלל את שם השם, לחלל את השבתות,
וזכינו להרבות כבוד השם, יש הרבה שומרי תורה ומצוות.
לחלל את הזה, וגם כן, ברוך השם, זכינו לאנשים שהיה אכפת להם מזה, והיה אכפת להם כבוד השם, יצאו במוניהם, וברוך השם,
ושנזכה בכבוד השם הגדול, בביאת משיח צדקנו.
ממש כך, ממש כך. קצת רב שמשון פינקוס זצ"ל, מהבית שהוא גדל בו בארצות הברית, מאיפה הוא זכה, כאילו איזה בית הוא גדל. הם היו, אבא שלו היה רב קהילה בארצות הברית, לא במקום חרדי בכלל. והוא היה רב בית כנסת, הם היו שלושה ילדים, היה לו אחות גדולה, עוד אח שקראו לו אבנר, ואז נולד. שמשון, קראו לו שמשי, קראו לו.
זאת אומרת, על שם הרב הירש.
שמשי, יכול להיות. ואבא שלו הניג את הקהילה והכל, ואז היה, זה היה באזור חנוכה, וזה היה ימי ידיהם, שהגויים מקשטים את הבתים ואת הכל, ונכנסה הבת לבית ואומרת לאבא, בשבת, חבל, תראה איך הבתים כל כך מקושטים יפה, למה הבתים שלנו גם לא מקושטים ככה?
שם הרחם.
ההורים הזדעזעו מאוד. והם התחילו לחשוב ביניהם, מה אולי באמת צריך לעבור למקום אחר. מקום יותר ש...
שינוי מקום.
כן, אפשר לחיות באמריקה, אבל שלא יראו את כל הדברים, הידיים וכל הדברים האלה. ובאותו שבת הם קיבלו עוד רמז וסימן משמיים. הבן הלך לשחק אצל חבר שלו, כמה בניינים ליד, בשבת אחרי צהריים, באותו שבת. ואז הוא חוזר בלילה, והוא שואל אותו, איפה היית? שהייתי שם, סעודה שלישית, הייתי שם. נו, מה אכלו שם? מה אכלו? היה טעים, הכינו חביתה. מיד ההורים הזדעזעו.
הכינו בשבת.
הכינו בשבת חביתה. הם מיד גמרו בליבם שהם עוברים דירה. בתוך כמה ימים היה לו עבודה טובה, זה היה משכורת יפה, הם חיו ברווחס, הם הרשו לקנות לעצמם מותרות, היה להם בית יפה ורהיטים יפים והכל. שום דבר.
לא
הגיע נהג מסעית, באמצע השבוע לא חיכו, הגיע מסעית, ועברו דירה לוויליאמסבורג. ששם היהדות פרחה, ואגב, ברוך השם סבי, סבא רבא שלי, רב חיים גלב גם, היה שם והפריח שם את השממה.
זה המקום לציין שהוא היה חסיד גורליץ.
נכון. היה חסיד צאנז.
אז אני אזכיר לכם, רב שלם. תמיד חשדנו שהוא חסיד צאנז. ופעם שהזדמנו ביחד למקום של חסידים, בחוץ לאורץ, חסידי צאנז, אז אמרתם את השם, אז אמרו לך, הוא היה גורליץ, הוא היה גורליץ. הגורליץ זה היה הבן של הדברי חיים.
כן, 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 כן. החתן הגדול, לא יודע אם זה הבן, החתן הגדול שלו. אני לא בטוח.
הבן. אם אנחנו טועים, רבו ישראל, מישהו מהמאזינים שיעדכן אותנו. הגורליץ זה היה הבן. השין ורוב זה היה הבן הגדול, אחרי זה היה לו כמה בנים, אחד מהם זה הגורליץ.
ואז שמה היה הרבה יותר קשה הפרנסה, הם חיו בדחקות, למרות שהוא היה כזה רב אהוב וזה, אז גם שמה מצאו לו קהילה, וגם שמה הוא היה רב, המשיך להיות רב, אבל זה לא היה אותו דבר בכלל. זה היה שונה לגמרי מצד הפרנסה, אבל ההורים היו שלמים בדעתם, החינוך של הילדים,
סירוס נפש.
זה הדבר הכי חשוב, ובשביל זה היו מוכנים וכאילו למכור כאילו את הכל, וגם תוך שנייה לא חיכו, תוך כמה ימים מיד עברו וחתכו את הכל.
באמת, אני, כמו שאתה יודע, רב שלם, אני גר בבית שמש,
כן.
אז עד היום מגיעים משפחות מארצות הברית, מהמטוס לבית שמש, באים לגור חדשים.
אין הבדל גדול מבחינתם, כן.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שכן יש הבדל גדול. אני שומע מהרבה מהם, אני גר בשכונה שזה המון אמריקאים, אומרים שצריך דרכון בכניסה לשכונה. יש כאלה, יש שם, אזור, יש שם אזורים שלמים של אמריקאים שהם לא, בקושי יהודים עברית. הבתי כנסת זה הכל באנגלית, המודעות והדיבור, הכל. אז אני שמעתי כבר מכמה וכמה, הם, מה חסר להם? שם יש להם בתים ענקיים, 3-4 קומות, 2-3 מכוניות לכל משפחה. פה בארץ זה כבר לא. זה כבר לא, והם עזבים את הכל בשביל רוחניות, לא בשביל דבר אחר. וגם המשכורת שם כמובן, מה שמשלמים פה בשקלים, שם משלמים כפול וגם בדולר. והם עוזבים את כל הרווחה הכלכלית הזאת, ובאים לפה בשביל, בשביל הרוחניות, ממש בשביל הרוחניות, לא בשום, בשביל דבר אחר.
מדהים. אשריהם, אבא של הרב פינקוס, כהמשך לקלו חיי הדחקות שהוא חי בוויליאמסבורג, הוא גם לא ביקש לעצמו מותרות. הוא נפגש עם המקום שהוא הולך להיות שם הרב, אז הוא נפגש איתם, והם שאלו אותו כמה כסף הוא רוצה לחודש. אז הוא אמר להם, אני לא יוכל לחיות בפחות מ-30 דולר. הם היו מושרים, אמרו לו מיד, 40 דולר אתה מקבל. אז בזמנם, בבוא, לפני זה, 40 דולר, זה המון כסף. ולמרות שאחרי שכאילו, בירורים באמת, הרב הקודם שהיה קיבל 100 דולר לחודש, אבל הוא, זה מה שאני צריך, זה הוא לא יותר מזה, מסתפק במועד. וכאילו, כשהבן שלו אמר לו, אבא, זה מה שאני צריך, לא צריך יותר. גם כשהוא סגר שידוך, אז הבן שלו אומר לאבא, אבא, חבל, לקחת על עצמך כל כך הרבה כסף, איך אתה יכול לעשות את זה? כאילו, אולי הצד השני היה עוזר יותר, היית מבקש שהם ייתנו יותר. אבא שלו הסתכל על הבית אימון, בגלל שאני לחוץ אז אני יוציא מהם עוד כסף, מה זה צריך להיות? הישרות שלו.
איזה הסתכלות.
כמה סיפורים על הרב פינקוס, גם כשהוא היה ילד. כשהוא היה בגיל ממש קטן, אז פעם אחת הוא אומר לי, אמא שלו, אמא, אני רוצה, זה היה בחול המועד פסח. הוא אומר, אמא, אני רוצה חצי חפיסת שוקולד. מה קרה? מה?
מבקשים קובייה?
לא נראה לי שאני יכולה לתת לך. אז הוא אומר, אמא, את יודעת מה? אם אני עכשיו לומד 3 שעות רצוף, אני נותנת לך חצי חפיסת שוקולד? הוא אומר, כן. סתום, הוא היה בן 6, הוא היה מסתום כבר יותר גדול. אוקיי, מה עם התירה, אמא, תגיד לו לתירה? שב ולמד בסיאת ואיקוס. אחרי 3 שעות, קיבל את מבוקשו. אמא אמרה, אני רוצה לעקוב מה הוא עושה עם זה. יצא מהבית והלך ונתן את זה לאיזה ילד. אמא שלו שאל אותו, מה היה פה? היא אמרה, אז הוא אמר לה, אני אגיד לך, אני ראיתי את הילד אוכל את השוקולד אחר של חברה אחרת, שהכשרות שלה ממש לא טובה. וזה גם פסח, זה עוד יותר חמור. אמרת לו, אם אתה לא תאכל את הקוביית שוקולד הזאת, אני אביא לך חצי חפיסת שוקולד של חברה אחרת. והתאמץ ולמד 3 שעות, הכל מה? בשביל לדאוג. עוד משהו, כשהוא היה ילד קטן, אז זה היה ליל שבועס, והוא אמר הסעודה, הוא אומר לאבא, אני רוצה לבוא לבית כנסת גם? הוא אמר, אתה עדיין לא גדול, חבל, ילדים משתוללים שם, צ'ר בבית, קח פיג'מות. איך לישון? טוב, היה אבא עמד הלך לבית כנסת ללמוד, וכשהוא הגיע לבית כנסת, הוא פתאום קיבל נקיפות מצפון, ילדים, לומדים, הכל, מה הבן שלי כל כך רצה, וזה מה...
מה אכפת לי? עד רבה.
אישה חזר הביתה. הוא רואה ממש בכניסה לבית את הבן שלו יושב, לבוש, מחכה. הוא לא מה קרה?
הייתה אמור להיות במידה עם פיג'מה.
כן, הוא נגיד לאבא, אני אגיד לך את האמת, אבא. שמתי פיג'מות, והתכוננתי ללכת לישון. אז התפללתי לשם, אמרתי, השם, אני רוצה ללכת לבית כנסת, אני רוצה ללמוד. והייתי בטוח שהשם קיבל את התפילה שלי, התלבשתי, וחיכיתי לך שתבוא לקחת אותי. משדה גדל לנו רב שמשון פינקוס, שהאיר את כל שמי הנגב ואת כל העולם.
את כל הסדרת ספרי המופלאה.
נכון, נכון.
יפה, יפה מאוד. מידות נאצלות, שאתה מדבר רב שלם על מידות נאצלות, דרך אגב, אז הזכרת לי סיפור שהיה מבלטניה. הבלטניה עבר פעם באיזה עיירה, הלך לישון שם, הלך שם לאכסניה, האכסניה היה איזה יהודי, והוא שאל את היהודי, מתי יש פה שחריס? אז הוא אומר, מתי שהרב יקום ויתפלל, אז יהיה. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אין פה בית הכנסת, אין פה מניין, אין פה כלום. אז שאל אותו, מה איתך? איפה אתה מתפלל? אמר לו, פה. שבתות, חגים, פה. אז הוא אמר לו, יהודי צריך לגור במקום שיש לו להתפלל בציבור. אז אמר לו, מה עם פרנסה? הוא אומר לו, מי שנותן לך את הפרנסה פה, יכול לתת לך אותה גם בוורשה. טוב. והבלטן נפנה לישון, לפנות בוקר כשהוא קם, הוא שומע ככה רע, שהוא מסתכל, הוא רואה שעומדות שם כמה עגלות, ואת כל בני הבית מאמיסים את הבא, מאמיסים עליהם. אז הוא יוצא, שאלת מה קורה, הוא אומר, אנחנו עוברים דירה, שאל למה? אמר לו, הרב אתמול אמר לי שיהודי צריך לעבור לגור במקום של זה, אז אני מיד מקיים מה שהרב אמר לי, איזה אמון אז חכום. בכל אופן, אז מידות כאלה, אפשר שלא להזכיר את הגאון, שמזה נוירבך, על המידות המיוחדות שהגאון בתורה, גאון בהלוכה, בפסקים, אבל המידות הטובות שלו, החסדים שהיה עושה עם אנשים, ואיך שהוא היה עושה אותם, רואים שזה גם הייתה גאונות בפני עצמה. יש בפרשת שבוע משהו מאוד מעניין, שאבי מלך לוקח את צורו, ואז הוא, כשהם ננשים שם, אז הוא אומר לאברום אבינו, למה עשית החטאה הגדולה? ויאמר אבי מלך לאברום, ועוד פעם כתוב, ויאמר אבי מלך לאברום, עוד טענה, למה? עכשיו שונה דוח, למה כתוב פעמיים ויאמר ויאמר, בלי שהוא עונה לו? אבל שזה נוירבך בהתחלה, אבי מלך בא בטענה חצופה, למה הבאת כזאת רעה עליי ועל העם? חצוף שכזה. לוקח לו את אשתו, ועוד בא בתחכום, בא בטענות, אתה השם. וואו. אז אומר, אז אברום אבינו לא, אפילו לא הסתובב אחורה לענות לו. ככה לא מדברים. כזאת חוצפה, לא מתייחס בכלל. וואו. כשהוא פנה לו פעם שנייה, בעדינות יותר, בצורה יותר מכובדת, אז הוא ענה לו, אז הוא הסתובב, אז הוא ענה לו, אם אין ירס שמיים, אין ירס אלוהי כי הוא עמוק כמו זה, והארגון. וזה נוירבך כל השיג ושיח שלו עם אנשים, כזאת עדינות, היה לו בשכונה, זה אלמנה שהיה בחצר גודל עץ, והוא היה הולך, לעשות שם פעם בשנה ברכת האילנות. שנה אחת, אומר לו מישהו, שאולי עדיף ללכת לעץ ממול, לחצר ממול, כי שם הלבלוב של ה...
הלבלוב יותר חזק.
עלים יותר, שם יש יותר לבלוב, פה כל כך אין. אומר, אתה מסתכל על לבלוב של העץ, אני מסתכל על לבלוב של האלמנה, תראו, אתה עומדת בחלון. ולב אלמנו ארני, אני כל השנה מחכה שיבואו לעשות. מצווה דאורייסה. אחד אמר לו את זה גם על עוד איזה חומר, שיש עדיף לעשות על שתי עצים ביחד. והוא אומר, בחצר שלה יש רק עץ אחד. אולי לעשות במקום שיש שתי עצים, אז אמר לו שוב אותו דבר. להדר, להדר בלב אלמון הארמין. יש עוד כמה סיפורים מעניינים שסיפר הרב לייזרמן, שהשאר בסורי של רב שלמה זלמן. הוא סיפר שפעם כמה חברי כנסת ביקשו ממנו לקבוע פגישה עם רב שלמה זלמן. דני אורבך התרחק מפוליטיקה. אז הוא דחה אותה, אבל אחרי זה הוא החליט שכן. ואז הם סיכמו על איזה יום אחד, יום רביעי בשעה 5. אחרי זה אומר לו, ווי, יש לי איזה פגישה עם אלמנה באותו זמן, אני צריכה לבוא אליי. אז אמר לו הרב לרזון, אז אולי נזיז את הפגישה עם האלמנה לשעת המאוחר. אמר לו, שזה אני אסתכל עליו בכזה מבט, להזיז פגישה של אלמנה, לצייר אלמנה. הוא אומר שהוא הרגיש שזה שבוע, שבועיים אחרי זה, עוד כל משהו רואה אותו, שהוא ממש כועס עליו, כועס עליו על הדבר הזה.
על המחשבה הזאת.
בעצם על הרעיון. היה בשכונה בשערי חסד מכולת. היו מוכרים שם יינות. שנדן בחרה בא לקנות שם יין. מרבות השנים שהתחילו לקנות יותר עינות ולהתפתח, כבר כמעט לא היה לשם דברים רלוונטיים, אז אנשים היו הולכים לחנויות אחרות, אבל שזלמן לא הלך. המגיע כל שבוע למכולת, מתייעץ איתה איזה יין לקנות, מה חזק יותר, מה חלש יותר. פעם אמרה למישהו שכל מה שאני מחזקה את המכולת, שווה לי רק בשביל שנדן בחרה שמגיע ביום שישי לקנות שם יין. פעם ראו איזה משהו מוזר, הוא נכנס שם לירקן, בזמנו הרב שלום, אתם זוכרים, היה משקולות. הוא הגיע, הם רואים אותו מגיע עם מלא מצות, שברי מצות, ככה ושוקל, שם בסקיות. אחרי כמה זמן התברר, שהיה לו איזה קרוב משפחה, קרוב רחוק, שם בבית חולים, והוא לא יכל לאכול מצות. הוא צער כל כך, פעם ראשונה בחיים לא. זה אני לקח מצות, פורר אותם בצורה שהוא יוכל לאכול, ושקע לו את הכזית הכי קטן שיש מבחינת ההלוכת, וככה שם לו בשקיות כזיסים. ובא עליו במיוחד להביא לו את זה. וואו, הוא שמח כל כך. הוא אומר, סיפר שאמר לו, פשוט זה אני נחייתני. שמחה עצומה. הוא אומר, יש כאלה, יש ברוך השם הרבה אנשים, אנשי חסד, אבל ידוע מה שכתוב, שחסד חסד ברחוב זה חשוב, אבל חסד בבית, אומר שאנשים בעולם הבא, אומר, יכול להיות אחד, עושה המון חסדים, אפילו מישהו פגע בו, הוא סולח לו, הוא חושב לעצמו,
איזה צדיק אני.
הרמות של מלאכים עומדים בתור, עם שלטים ביד, צלי ויורייני, מחכים שאני אגיע כבר, מחכים ל-120 שלי. הוא אומר, שום דבר. האדם ימדד בחסדים שלו לפי איך שהוא התנהג בבית עם בני ביתו. שזה העיקר. הוא אומר, אחד יכול להיעלב בחבר שלו אבל מיד לסלוח, אבל הוא מגיע הביתה וארוחת צהריים לא בדיוק מה שהוא רצה או לא בדיוק בזמן.
בהתפרות בעיצומה.
רוטן וזועף. אז הוא אומר, צרף, זה אני מספר הרב לזון, כמה ראו גודל החסד והיחס המיוחד לאנשים, הבית זה היה לחת כמה וכמה. תמיד שהם מדברים איתו על הבדיקס חומץ, על חומרס, הוא אומר, מי? על חשבון מי? על אשתך? חשבון מי אתה מחמיר? כשהוא היה עושה בדיקות חומץ, הוא היה הלך כל מיני מקומות, הוא היה שואל את אשתו אם בדקה, אם אתה אומרת לו שהיא בדקה, הוא בכלל לא הולך לבדוק אישה, מה המשיך הלאה? ככה כל השיג ושיח שלו היה בכזאת צורה. אז ככה תמיד רב שלמה זלמן אוירבך בחיה אומר, בשם רב חיים ויטל, שהחסד של הבן אדם נמדד, וככה בשמיים, זה לא עם האנשים ברחוב, בבית, מה שעם הבני בית, מחכים לו כל היום, זה, עם זה אדם ימדד, וככה ראינו שם זלמן אוירבך. ידוע מה שהוא אמר בלוויה.
כן, אני לא צריך לבקש סליחה.
לא צריך לבקש סליחה, אז כבר, לי המשפחה אמרו, מה זאת אומרת לא צריך לבקש סליחה, שהאיפהמים ויכוחים, או איזה משהו, אבל...
לא משהו, אני לא צריך לבקש מנה סליחה.
או אם היה,
לא פגעתי. יש... הסיפור ידוע גם שהיה לפני הלוויה שלה, שכשהיא נפטרה, אז הוא ירד במעלית. אז פתאום בא אליו תלמיד שלא ידע שאשתו נפטרה.
נכנס בקומת ילדות, נכנס שם תלמיד.
הוא אמר לו, הרב, הרושיב, יש לי מה זאת אומר, נולד לי ילד. כולו בשמחה גדולה, מה זאת אומר, איזה יופי והכל. אחרי זה נודע לתלמיד שהוא עכשיו כאילו נפרד מאשתו שנפטרה. אז הוא בא לבקש סליחה, נראה לי מה הרושיב, הוא אמר לו, הרושיב, מה זה קשור אליך? מה זה קשור? זה שמחה שלך, צריך לסמוך בשמחה שלך. יש עוד סיפורים של מזלמן, עם הרב הדס, רבי יהודה הדס, ראש ישיבת כל יעקב, שפעם הוא נכנס לשם, לבית שלו, והוא רואה את רבי יהודה מזלמן יושב עם נרות דולקים, ועושה לחיים עם אשתו. שמח, שמחה גדולה. הוא אמר לו, מה ראשי וכוח שמח? הוא אמר, אני אספר לך. היה לי איזו שאלה גדולה בלימוד. שהסתפקתי מה, 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 מה לפסוק. והיה לי מחשבה מסוימת. והתקשרתי לרמוישה פיינשטיין מחוץ לארץ. ושאלתי אותו את השאלה. והתשובה שהוא אמר זה בדיוק מה שאני חשבתי להגיד. כיוונתי לדעתו של רמוישה פיינשטיין. זה היום הכי שמח בחיים שלי. זכיתי לכוון לפסק למה שחשב רמוישה פיינשטיין. אמר לי, אשתו, אני צריך לעשות לחיים, והדליקו נרות. זכיתי לכוון לדעתו של רבי שפיינשטיין.
איזה ענו ונפלא. יישר כוח, רב שלם.
שכל הבברום.
שנזכה להידבק במידותיהם של גדולי ישראל.
ככה, בהנמה שלהם. צ'אבס.